שלום וברכה לכולנו. אנחנו בפרק השני בהלכות חמץ ומצה, ממשיכים בלימוד לקראת הפסח. פרק ב' עובר לסוגיית ההשבתה והבדיקה. מצוות עושה מן התורה להשבית כחמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כלומר, העניין הוא שברגע חלות הזמן של איסור החמץ, שזה בחצות היום, החמץ כבר יהיה מושבע מרשותו. ומפי השמועה למדו שהראשון, תשביתו שאור מבתיכם ביום הראשון, אולי הראשון פירושו תתוו, ולא יוד דלת, ומפי השמועה למדו שהראשון זהו יום 14. וכלל, ראשון הכוונה היא ראשון, שני, שלישי, כמה ימים יש בפסח שבעה, אז הראשון זה תדבר. אבל יש לפעמים שהמילה הראשון פירושה הקודם. הראשון, כלומר, זה שלפני הפסוקים שעוסקים בהם, איוב, הראשון אדם תיוולד, כלומר, קודם המושג ראשון, והרמב"ם מביא את הראיה מדבר פשוט, ראיה לדבר זה, שכאן הכוונה היא ליוד א', שכבר שם צריך לקיים מצוות תשביתו, מה שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם דרכי, כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים. ושחיטת הפסח הוא הרי ודאי יום 14 אחר חצות, כמו שכולנו יודעים. לכן, כשאתה מגיע לפסח, אתה צריך כבר שהחמץ לא יהיה קיים. איך הוא לא קיים? על ידי השבתה. ואיך משביתים? ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטלו בליבו. שיבטלו בליבו. כלומר, הביטול הוא בלב. לפי הדברים האלה, אין כאן עניין של ביטול בפה, אלא רק של ביטול בלב, אין צורך בפה. מה שנהגנו לומר כל חמירה וחמיה וכל הדברים האלה להיבטל ולהסתין ולהווה הפקר כהפרה בהרה, זה אחר כך כבר תקנה נוספת, אבל מדין תורה ביצול בלב הוא קיום מצוות השביתו, ויחשוב אותו כאפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל, שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, הוא דבר שאין בו צורך כלל. והגדרת האפרה בהרעה זה גם שהוא אפר, כימית, הוא אפר, כל מה שיש מתמיד בטל ונשאר לאפר, ומבחינה עניינית האפר בא לבטל משהו שאין בו צורך כלל. עד כאן מדין תורה. אם כך, ויהיינו בביטול, בלב, ובזה הכל בטל. ומדברי סופרים, חכמים תקנו, שאחרי שביטל את החמץ, צריך מזה רבנן בדיקה, ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים, ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו. לחפש זה בדיקת חמץ, להוציאו זה ביאור חמץ. כן מדברי סופרים, שבודקים ומשביתים החמץ שהבדיקה צריכה להיות בלילה, מתחילת ליל 14 לאור הנר, מתחילת ליל 14 לאור הנר. טוב, והוא ממשיך, מפני שבלילה כל העם מצויים בבתים ואור הנר יפה לבדיקה, וכן אין קובעים נדרש בסוף יום 13. לא קובעים נדרש, כלומר לימוד בסוף יום 13, כדי שכולם יהיו פנויים לבדיקת חמץ. נדרש הכוונה היא שיעור בציבור, סוף היום ובזמן שלפני הערב. חלק החם לא יתחיל לקרות בעת זו שמיימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה. גם לא שיעור בציבור, וגם החכם לא לומד עם עצמו שמא יימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה, וצריך להקפיד על תחילת הזמן, והוא עושה את הכוכבים. אין בודקין לא לאור הלבנה, ולא לאור החמה, ולא לאור האבוקה, קבוצה של עצים שביחד, מדורה, אלא לאור הנר. ומה דברים אמורים בחורים ובמחבואות, אבל אכסדרה שאורה רב. אכסדרה אורה רב, כי אכסדרה, דיברנו כבר כמה פעמים, זה שיש שלושה קירות, והקיר הרביעי פרוץ ופתוח לשמש, ואז האור הוא מאוד חזק. אכסדרה שאורה רב, אם בדקה לאור החמה דיור, ששם אין עניין גם עושים נר, אבל אנחנו יודעים שמלכתחילה, כאן הוא הביא כמה כסף משנה במקום, צריך לבדוק גם באכסדרה, בלילה ולאור הנר, ולא ביום לאור השמש. אין צריך חצר, אינו צריך בדיקה, מפני שהעופות מצויים שם, והם אוכלים כל חמץ שיפול שם, לעומת זאת, מה שבחורים, מה שבצדדים, העופות לא מגיעים, ולכן צריך בדיקה. חור שבאמצע הבית, שבין אדם לחברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. חור שיש שני שכנים, שאחד גר בצד הזה ואחד גר בצד הזה, וביניהם יש חור. החור הזה זה איזשהו משהו שיש בו משמעות, בסדר? אז אם כן, מדובר בחורים, אגב, הגמרא אומרת שמדובר בחורים שהם גבוהים, יד אדם לא מגיעה, בסדר? אבל, סליחה, מדובר בחורים שהם במקום שיד אדם מגיעה. חורים שהם גבוהים ויד אדם לא מגיעה, או נמוכים משלושה טפחים ויד אדם לא מגיעה, לא צריכים בדיקה כי לא משתמשים שם. אבל חורים שבהם משתמשים עם בוידים כזה או משהו, וזה בין לבין, ועד מקום מסוים יכול השכן להגיע, ובמקום אחר אני מגיע. הדין הוא, זה בודק על מקום שידו מגעת, והשאר נתלו בליבו. אבל חור שבין ישראל לגוי אינו בודק כלל. שמה יאמר הגוי, כשפים הוא עושה לי, אלא מבטלו בליבו ודיו. זו דוגמה לזה שניתן לבטל בלב. כל הפסקה הזאת היא בגרסאות מסוימות לא נמצאת, וכל העניין שלה זה רק העניין שאת החור שבן אדם לחברו זה עד כאן וזה עד כאן. אבל בגרסה שזה נמצא זה מה להדגיש שהביטול בלב דיו כאשר יש חשש שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי. וכל מקום שאין מכניסים בו חמץ גם אין צורך בבדיקה, אינו צריך בדיקה. כאן מתחילים הדוגמאות למקומות שמכניסים חמץ ושאין מכניסים חמץ. חורי הבית, התחתוניים והעליוניים, כלומר מקומות שלא מגיעים אליהם, תחתוניים מתחת לשלושה טפחים, עליוניים גבוהים מאוד, וגג היציע, גג היציע זה חדר קטן בגג, זה משופע ברעפים כאלה, ולכן אי אפשר להשתמש בו. ואי אפשר להשתמש עליו, על הגג הזה, הגג הזה הוא ככה, הוא משופע, אז אי אפשר להשתמש בו. ולכן גם לא צריך לבדוק, כי אף אחד לא משתמש בו. וגג היציע ורפת בקר ולולים ומתבן, ואוצרות יין ואוצרות שמן, שאינו מסתפק מהם, ובית דגים גדולים, בסדר? ובית דגים גדולים, אינם צריכים בדיקה. מה זה המושג הזה של בית דגים גדולים? לא רגילים להיכנס לשם, בוודאי לא באמצע הסעודה. נכנסים לשם כשאתה אדם, יודע מה, יש לו דגים, יש לו מסחר כזה, אבל באמצע הסעודה לא נכנסים כי חסר דג. לכן אין חשש שהוא בא לשם עם פיתו בידו או עם משהו והוא אוכל. אינם צריכים בדיקה, אלא אם כן יודע שהכניס להם חמץ. אבל אוצרות שאיחר ואוסרות יין שכן מסתפק ממנו, כלומר שרגילים להיכנס לשם, ובית דגים קטנים, כלומר דגים שכן מכניסים ולוקחים אותם בתוך הסעודה, ובית העצים ובית המאויה וחורי הבית האמצעיים וכיוצא באלו צריכים בדיקה. למה? שסמן שמכניסים להם חמץ, ואז באמצע סעודתו, מן הסתם יכול להיות שפעם הוא נכנס, הוא השמש, מי שנכנס כדי להוציא, ובתוך ידו, אני יודע מה היה, היה חמץ. אם ידע בוודאי שלא יכניס שם חמץ, אינו צריך בדיקה. וכשבודק המרתף, בודק ממנו שתי שורות החיצונות, שהן העליונה שלמעלה, ושהן העליונה, סליחה, שלמעלה ושלמטה ממנה, שמחלוקת ידועה בבני שמי לבית הלל, לשיטת הרמב״ם, כדרך בית הלל, שבודקים שתי שורות החיצונות, העליונה ושלמטה ממנה, מפני ששם יש חשש שמחליטים בו חמץ, אבל יותר מזה לא חוששים. עד כאן החלק הזה, ומכאן חששות לגבי מה קורה כאשר אני רואה דבר שיש לי חשש שמא עובר איתו חמץ. הדוגמאות הקלאסיות עכשיו זה עכברים, חולדות, להביא תינוק שנכנס לבית בכיכר בידו, אז הוא ניכנס עוד מעט. לפני שנמשיך מהלכה זין ואילך, הקדמה של שנייה אחת, רק תזכורת. למדנו כבר שהביטול מן התורה הוא הביטול בלב, ומה שאנחנו צריכים לבדוק, ומפני שאנחנו לא סומכים על הביטול בלב שלנו עד הסוף, זה גם קצת ענבה. אדם יכול להגיד שהוא באמת באמת ביטל את החמץ על כל המובנים, אפילו המעשיים, ודאי הפנימיים, באמת בלב, גם אם אני מבין את זה בשכל, ולכן כל אחד ואחד צריך לבדוק. והבדיקה צריכה להיות באופן הכי הכי רציני שיש, ואנחנו רואים שכל העניינים של חמץ, מפרק א' וגם עכשיו, אינם על פי הכללים הרגילים של רוב, מיעוט, הם לחומרה מאוד גדולה, משהו חמץ, פירור. מכאן מתחילה השאלה, מי מתי זה עובר מבדיקת חמץ לנרבין. שמו על זה בערב פסח, הנה הרמב״ם, הלכה זין, אין חוששים שמא גררה חולדה חמץ למקום שאין מכניסים בו חמץ. כלומר, שמא נכנסה חולדה וגררה חמץ ממקום שיש בו חמץ למקום שאין בו חמץ. לא ראיתי, אבל אולי חשש שאם נחוש מבית לבית, למה גם לא נחוש מעיר לעיר, ואין הדבר טוב. הביטוי מחזל הוא שלא יכול להיות שכל ישראל יבדקו חמץ בדיוק באותה שנייה. תמיד יהיו מקומות שאתה צריך לחשוש. בדק ליל 14 לעומת זאת, והניח 10 חלות ומצא 9, ועכשיו בהלכות הקרובות כמה דיונים בספיקות. זה השוואה בין ספיקות ודברים אחרים לחמץ. מאוד מעניין. כמובן, אנחנו מדברים פה על עכברים ועל חולדות, לא להיבהל עכשיו, זה לא רק עכברים וחולדות, זה הכל הרעיון. בדק ליל 14, והניח 10 חלות, ומצא 9, הוא הניח 10 חלות, אולי זה גם המנהג שלנו, ואולי סתם הניח 10 חלות של 5, ומצא 9, הרי זה חושש. וצריך לבדוק פעם שנייה, גם אם הוא לא ראה חולדה. שהרי גררה חולדה או עכבר, בוודאי. איפה זה נמצא? זה הרי לא בלעה אותו האדמה. וכן אם ראה עכבר, עכשיו הוא ראה עכבר בפועל שנכנס לבית וחמץ בפיו. אצלנו במחשב גם ראיתי פעם עכבר שנכנס לבית של המחשב, אבל לא על העכבר הזה מדובר, שם צריך לבדוק מה יש בפנים, לפעמים זה חמץ. ראה עכבר שנכנס לבית וחמץ בפיו אחר בדיקה, צריך לבדוק פעם שנייה. אף על פי שמצא פירורים באמצע הבית, אין אומרים כבר אכל אותה הפת במקום זה. רק שנייה אחת, הכי נכנסת זה באום. וכן אם ראה עכבר שנכנס לבית וחמץ בפיו אחר בדיקה, צריך לבדוק פעם שנייה. הוא ראה מפורש עכבר. אף על פי שמצא פירורים באמצע הבית, הייתי אומר, אולי העכבר אכל פה וישאיר את זה, אין אומרים כבר אכל אותה הפת במקום זה, והרי הפירורים, אלא חוששים שמא הניחה בחור או בחלון, ואלו הפירורים שם היו. הגמרא אומרת, אין דרכו של עכבר לפורר. ולכן הפירורים האלה זה לא הסבירות שהאחבר אכל את הכיכר שהוא אכל, הוא ראה את האחבר עם כיכר, הוא לא אכל את האחבר, את הסיפור ומירנה. אלא חוששים שמה היא ניחה בחור או בחלום, ואלו הפירורים שם היו, ולפיכך חוזר ובודק. אגב, לא חייב בכל החורים והסדקים, אבל הוא חייב לחזור ולבדוק את כל הבית. אם לא מצא כלום, הרי זה בודק כל הבית. עכשיו הוא צריך, בהתחלה הוא בודק רגיל. לא מצא כלום, בודק את כל הבית. ואם מצא אותה הפת שנטלה האחבר, הוא ראה את הפת ונכנס, אין צריך בדיקה, חזקה שזו הפת, הוא לא מתפורר, זה גם לכיוון של החומרה וגם לכיוון של הכולה. מצאת את הפת של האחבר, לך, הכל בסדר ואתה סומך על הבדיקה שהייתה. לעומת זאת ראה תינוק שנכנס לבית בדוק ובידו כיכר. הבית בדוק, עכשיו התינוק נכנס עם הכיכר. עם אמא רגועה ולא הרגה את התינוק. עכשיו התינוק נכנס לבית ובידו כיכר, ונכנס אחריו ומצא פירורים. הפעם אינו צריך בדיקה, אלא הוא לוקח את הפירורים האלה שחזקתו שאכלו, ואלו הפירורים שנפלו ממנו בשעת אכילה של דרך התינוק, כן לפורר בעת אכילתו, ואין דרך האחבר לפורר. אם לא מצא פירורים כלל, צריך לבדוק. כי התינוק נכנס, הוא נכנס עם כיכר והוא יצא, אז משהו קרה. צריך לחזור ולבדוק את הכל. עוד דוגמה להבדלים בין חמץ לבין דברים אחרים כשיש לי ספק. ואיך לחומרה הולכים בחמץ על יחס לדברים אחרים. הניח 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. יש לו 9 מצבורים של מצה ומצבור אחד של חמץ, הם נראים אותו דבר, זה מצות חמץ ומצות כשר לפסח. הם נראים אותו דבר, זה לא חלות, זה לחם. ובא אכבר ונטל. הוא ראה אכבר. והוא נטל ולא ידענו אם חמץ עם מצה נטל. רואים אכבר יוצא, אנחנו לא יודעים אם הוא יוצא עם אחד מהמצבור הזה של התשעה החמץ או עם המצבור של האחד מצה. בסדר? סליחה, עם המצבור של הרוב מהמצה, 9 ציבורים מצה או מהאחד מהחמץ. אם הולכים על פי רוב, מה צריך לעשות? ודאי שיוצאים עם קורת הנחה שהוא לקח מהמצה ולא קרה כלום. המצבור של החמץ צריך לקחת אותו ולברר אותו והוא לא נגע בו. לא ידענו אם חמץ מצה עם מצה נטל ונכנס לבית בדוק. הלך האכבר עכשיו. נכנס לבית בדוק ומפורר את המצה הזו. עכשיו, האם המצה הזו שהוא מפורר בבית הבדוק, לא מפורר, סתם, בבית הבדוק, ואני לא יודע איפה, האם היא מצה או היא חמץ? לכאורה, הרוב אומר שזה מצה. ואם הדין הוא כמו שלמדנו בתורה, הולכים אחר הרוב, צריך לבדוק. למה? יש כלל גדול בהלכה שכל הקבוע זה נחיתה ונחיתה. לא אומרים, הולכים על פי רוב שיש משהו שהוא קבוע. זאת אומרת, זה שזה מסע וזה חמץ, זה לא ערבוב שאני לא יודע מה הוא. אני יודע מה מסע ומה חמץ. אז אני לא אומר, אין הולכים בממון אחר הרוב. מתי אני אומר הולכים אחרי רוב? שאין לי יכולת לדעת. אבל כשיש לי יכולת לדעת, כמו שהוא לקח מהנשים, יכול להיות שהוא לקח מהגברים, זה לא משנה אם פה יש 100 ופה יש 20. לכן, לחומרה. אבל, מה אגב, שואלים פה הפוסקים, שאלה גדולה מאוד, הראשונים כבר, אז זאת אומרת, זה ספק. אם זה מחצה על מחצה, זה לא כמו רוב. זה נחשב ספק. חצי חצי זה ספק. נו, ביקעת חמץ מדי רבנן. רק המיתול הוא מבטור. ספק ברבנן. לכולם. לא בחמץ. למה? כי בדיקת חמץ היא בעצם חלק מהביטול שהוא מן התורה. אבל, יש מצבים של ספק שבהם בוודאי זה שייך כבר לתחום העצבנות ושם לא חוששים. הנה הדוגמה. שני מצבורים, אחד של חמץ ואחד של מצה. ועכשיו נשבעה בשני נעלמים, תראו מה הולך. ושני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, עוד לא גמרנו, ובאו שני עכברים. טוב, ועכשיו הכל בצרורו. זה נטל חמץ וזה נטל מצה. ואין ידוע לאיזה בית נכנס, זה המשמוע, האכבר הזה שנטל את החמץ. לא יודע אם הוא נכנס לבית הבדוק או לבית שאינו בדוק. וכן, שני בתים, אז יש לי פה ספק כפול, וכן שני בתים בדוקים. וציבור אחד של חמץ, הוא בא אכבר ונטל, אבל אני לא יודע לאיזה בית נכנס. או שידע שנכנס לאחד מהם ונכנס אחריו ובדק ולא מצא כלום. או שבדק הוא מצא כיכר, שהוא לא מצא כלום, אבל לכל באותה מידה להיות שהוא נמצא בשני בכלל, הוא לא היה פה. או שבדק הוא מצא כיכר, ועכשיו ברור שזה פה, אז הוא מוציא אותה. או שהיו תשעה סיבורים של מצא ואחד של חמץ כמו הסיפור הקודם, אבל בואו תראו את ההבדל. הוא פירש כיכר מהם ואין ידוע אם חמץ או מצא. הוא לקח כיכר אחד, הוא לא יודע. הוא בא אכבר ונצא לכיכר שפירש, שעכשיו אני לא יודע אם הוא חמץ או מצא. זה לא קבוע כבר. ונכנס לבית בדוק, וכל אלו אין צריך לדאוג פעם שנייה. למה? כי אין כאן קבוע. זה לא מצבור מצא, מצבור חמץ. עכשיו זה כבר ספק. כמעט הייתי קורא לזה, זה כבר ספק כפול, זה ספק פייקה. בספק כזה לא צריך לבדוק, כמו בכל הספקות. כלומר, ספק אחד, וזה קבוע, אז זה ספק, לא אומרים ספק לרבנה לכולם. ספק כזה לא צריך לבדוק. הניח החמץ בזווית זו ומצאו בזווית אחרת. או שהניח 9 חלות ומצא 10. עכשיו, פה ברור לגמרי שיש בעיה. כי החמץ לא הולך לדיוק. הניח אותו בזווית זו ומצא אותו בזווית אחרת. מישהו לקח אותו. אבל או מישהו לקח אותו, או לא ראית שבזווית האחרת גם יש לנו. ופתאום אם קדם לך שהיה חמץ בעוד זווית אולי. או שהניח 9 חלות ומצא 10. אחרי אחד. או שבא אכבר ונסע לחמץ, אתה רואה שהוא מוצא את החמץ. יש לך רק ספק אחד, ספק נכנס לבית הזה או לא נכנס, אבל אני רואה אותו, אני רואה שרק ספק אם הוא נכנס או לא נכנס, אבל הוא לקח. וכל אלו צריך לבדוק. למה? כי כל אלו זה ספק, ובספק בבדיקת חמץ, זה חומרה. בספק הכפול, 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 שם זה לכולם. הלאה, נכנס אכבר לבית וכיכר מתים. ויצא אכבר משם וכיכר מתים. עכשיו השאלה היא במאורת אחבורים. אם במאורת אחבורים אני אומר, זה לא אומר לי כלום, אולי אחד נכנס, ועוד אחד, ויש פה הרבה. אומרים, הוא הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא, ואינו צריך לבדוק. הוא הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא, ואינו צריך לבדוק. היה הראשון שנכנס, שחוריות ג' שיצא, נכנס אכבר לבית וכיכר בפיו. טוב? ויצא אכבר משם וכיכר בפיו. אומרים, הוא הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא. אני לא אצא מנקודת הנחה, אולי יש שם עוד אכבר. אלא חזקה שזה אותו אכבר. ואינו צריך לבדוק, כי אני ראיתי את הכיכר נכנס, או ראיתי את אותו כיכר הולך. היה הראשון שנכנס, האכבר שחור. וזה שיצא לבן. בסדר? וזה שיצא עבר עידה. וזה שיצא לבן האכבר. וזה שיצא לבן. ודאי שצריך לבדוק. למה? כי זה שני אכברים אחרים. ומה אומר לפי יפה מאוד? אכברי לא שקרי מהדדי. הם לא עשו שם כינוס חירום באכברים והעבירו מאחד לשני. אז אתה רואה פה עסק כזה לא נעים, אבל יש פה אכברים מסתובבים, אכברים לא מעניינים אותם, עכשיו יש פה חמץ. נכנס אכבר לכיכר בפיו, ויצא משם חולדה וכיכר בפיה. ברור, אתה רואה שזה חולדה ולא אכבר. אתה צריך לבדוק, אבל עכשיו החלק היפה. יצאת משם חולדה באכבר וכיכר בפיה. לא חולדה עובדת טוב. יש בה, יש לה כיכר, אבל בתוך הכיכר, או מחוץ לכיכר, יש אכבר, הכל בפה של החולדה. אינו צריך לבדוק. למה? כי אני אתן לי מבחינת הנחה שזה אותו אכבר. רק עכשיו הוא נמצא אצלה כבר בפה, שרשרת המזון, אינו צריך לבדוק שזה הכיכר הוא שהיה בפי האכבר. בסדר? הוא שהיה בפי האכבר. ואמרנו מקודם, שגם האכבר הזה שעושים איתו צריך לבדוק את כל העניין עם חמץ בפיו או לא כל ה... נחש שנכנס לחור ופת בפיו, זה נורא מעניין מאוד עכשיו, נחש נכנס לחור, פת בפיו. הוא ברוך השם נכנסתי לסתום את החור, אני לא יודע מה. אין חייב להביא חבר לאותיו. לא מטריחים אותי, וגם לא בעניין ממוני, למצוא עכשיו חבר, קוסם, נוחת נחשים, כדי להוציא אותו. למה? בגלל שהוא, אז זה לא יצריך אותי, הוא נכנס לחור, הוא נעלם שם עם זה, אז ברור שזה בטל, אני לא אלך לתוך החור הזה בפסח לקחת את החמץ. הרי כל הבדיקה היא כבר אחרי שביטלתי את החמץ בלב, והבדיקה נועדה כדי שאם הביטול לא היה כמור, ואז אני, בכל זאת יש לי חמץ שהוא ברשותי כי לא ביטלתי אותו לגמרי, אבל ביטלתי כבר בלב, עכשיו הוא הכניס את זה לתוך החור, זה לא מעניין אותי. לעומת זאת, כזית חמץ בשמי קורה. הרגע דיברנו על הקמחמץ הזה שנמצא בחור, ואני לא יודע איפה בתהום מהנחש. כזית חמץ בשמי קורה. יש לי קורה בבית, יש כזית חמץ עליה. הוא במרפסת. אף אחד לא מגיע לשם לבעלה. מחייבים אותו להביא סולם להורידו. היי צריך סולם של חברת חשמל, תזכור. למה? לא כי אתה תגיע לשם, שפעמים ייפול משמי קורה. הוא יכול ליפול לך פונקט לכנדר. ואם הוא ייפול משמי קורה, אז אתה, אם לא מיטלת לגמרי לגמרי בלש, יש לך חמץ שלך. היה חמץ בבור לאומה זו, זה מעניין לו. חמץ בבור, אין מחייבים אותו להעלותו. אלא מבטלו בליבו וזיו. חמץ בבור, אז הם מבטלים אותו, הם מחייבים אותו להעלותו, למה? כי הוא לא יכנס לבור, ומהבור זה לא עולה למעלה. בסדר? אולי זה על המנהרות. אם יש שם חמץ בבורות, כל מה שצריך לעשות זה לבטל אותם ולסגור. לא, לא להעלות, אבל טוב, זה לא אמר מקום. הלאה, הלכת תתווה, כיפת שאור שהיא חדה לישיבה. נשמע משונה, אבל בכלל לא. כל הילדים עשו יצירות מקמח ומים. עכשיו הקמח והמים האלה מחמש עשייני דגן עם חמש. אחרי שעשיתי דבר יפה 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 כזה, אמר לי המורה ליצירה, הבחור, שזה כל כך יפה וצריך לטוח את זה בטיט וזה יהיה כמו מחצלת. יופי. אז עכשיו יש לי מחצלת חמש. כי בעצם הקמח והמים הם חמש. אבל שמתי עליה טיט. האם זה חמש או לא חמש? אומר הרמב״ם, כיפה שאור שהיא חדה לישיבה. אם תח פניה בטיט, הרי זו בתהילה ומותר לקיימה. אף אחד לא קורא לזה, יש לי מחצלת חמץ במדבר. ומכאן אנחנו יודעים, אבל הטיט הזה נזמן סגר לזה, גם לא מעניין אותי בקיצור, אם בקיר הכניסו קצת קמח. בסדר? אמרנו, כל הפרק עוסק במתחם שבין הבדיקה המוחלטת לבין המקום שזה כבר שייך לעצבים, לנרבים. שזה סכנת נפשות, שזה ההפך לגמרי ממה שהתורה רוצה. בצק שבסדקי העריבה, עוד מעט הרמב"ם משווה בין עריבה לבית. עריבה זה מין קערה גדולה שבה לשים, שבה... בצק שבסדקי ספינה כזאת אפילו, כאילו שמים שם מים, יש שם עוד כל מיני דברים. בצק שבסדקי העריבה. אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר. ואם לא, אז תלוי, אם היה עשוי הבצק הזה לחזק בו שברי העריבה זה טיט. זה כמה עם מים זה טיט, וסתגרו בו ככה את החור. אם היה עשוי לחזק בו שברי העריבה או לסתום בו נקל, בטל במיעוטו. בסדר? בטל במיעוטו. ואם לאו, חייב לבאר. מופיע כבר בראשונים שכל הדיון הזה על עריבה שאנחנו משתמשים בה בפסח זה רק על עריבה שלא לשים בה כל השנה. עריבה שלשים בה כל השנה, בואו, נשים בצד. אין מה לחפש את זה בפסח. והעריבה שלא נשים בה כל הזמן בצק, אבל היא עריבה. יש בה טיט כזה, והטיט הוא כמו הסיפור הקודם עם המחצלת, בסדר, עם הכיפה הצהור, בטל במיעוטו. אבל אם הוא לא עשוי לסתום בו נקל, חייב לבאר. היו בו, הלכה מאוד מעניינת עכשיו, שני ההלכה הזו מתחילה פה וממשיכה בהלכה הבאה. היו בו בעריבה הזאת שני חצאי טיט. אתם יודעים שבחמש, החובה, האיסור אכילה הוא גם בפירור, אם אכל פירור חמץ גם לא כזית, לא כן. מי כזית, כרת. אבל אכל גם פירור לא כן, נכון? ביאור גם צריך בערך כל, אבל יש פחות מכזית, אז הוא יצא איזה חובה ביאור אם נמצא פחות מכזית. מה קורה עכשיו אם הוא רוצה שני חצאי זיתים בשני מקומות? וחוט של בצק ביניהם. רואים כאילו כל שאילו ינטל חוץ, ניטלין עמו חייב לבאר, ואם לא, אינו צריך לבאר. כלומר, אם החוט הזה, תופס את שני החלקים האלה של הבצק, בצורה כזאת שאין אחד, כלומר, אילו ינתק החוט, אז שני החלקים הולכים איתו, חייב לבאר. ואם לא, אין צריך לבאר, כי זה כאילו שני חצאי זיתים נפרדים. כל זה במה דברים אמורים דווקא בעריבה. אבל בבית, אף על פי שאם ינטה לחוץ או ניטליל עמו, חייב לבאר. למה? מפני שפעמים מקבץ אותן, הדוגמה הקלאסית, כדי שנבין את זה עכשיו, לא עם כל מיני פיזיקות, אם נופל לי פירורים מהשולחן בשבת. לא נופל לי כזיים, תראו לי. נופל לי כלום. אבל כשאני מתנשא, אז יש לי הרבה כזיים. נכון? לכן בבית ברור שמחברים את הכל. גם אם אין חוש של בתי כמו שאין בני. אבל אם יש לי איזה עריבה, איזה ספינה כזו, איזה כלי כזה כמו שתיארנו. יש לי פה חצי זיים ופה חצי זיים. אם אין משהו שמחבר ביניהם, זה לא מעניין אותי. אני לא אפתה את זה. בסדר? הולכים לפי ההיגיון. אם אתה תתתה את זה וזה יהיה אחד, אז יש לך פה כזיים חמש. אתה חייב את זה. היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה. יש לי בית, יש לי עלייה. או חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה. יש לי בית, יש לי בחוץ, אכסדרה יפה כזאת, עם קיר פתוח, אבל שלוש קירות כאלה שלה. או חצי זית בבית וחצי זית בבית שלפנים ממנו. שני בתים צמודים, סימל כזה, ויש חצי זית פה וחצי זית בבית שלפנים. הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים או בקורות או בקרקעות, אינו חייב לבאר, אלא מבטל בליבו ודיו. בסדר? חצי זית לא צריך לבאר, מבטל בליבו ודיו. כל זה כמובן אם הוא מוצא את זה בפסח. מבטל בליבו ודיו. ההלכות האחרונות, שתי ההלכות האחרונות, וההלכה שבאה אחריה גם קשורה, עוסקות במזכיר וסוחר של בתים. מה קורה כאשר אני סוחר בית, על מי חלה חובת הבדיקה? או בית שבאתי ואני לא יודע אם הוא בדוק או לא. הנה שתי הלכות, ואחריהן ההלכה האחרונה, למי שיוצא מביתו לפני הפסח, מה צריך לנהוג? אלה הלכות מאוד מעשיות. המזכיר בית סתם, היום היינו אומרים הסוחר. בית סתם בארבעה עשר. מה זה נקרא מזכיר בית סתם? לא שהוא סתם מזכיר בית, אלא הוא שכר בית שאנחנו לא יודעים אם בדקו בו את החמץ או לא. בית של יהודים, אבל אין לנו ידיעה אם בדקו בו את החמץ הזה. בסדר? הרי זה בחזקת בדוק ואינו צריך לבדוק. זו הלכה מאוד מאוד מעניינת. כל כך אנחנו מחמירים בחמץ. כזית, חצי זית, עכבר, עכבר והחולדה יצאה עם העכבר בשיניים דרך הכיכר, אתם זוכרים אותו? אדם הזכיר בית ואין לו מידע אם זה בדוק או לא. הוא שכר בית יהודי. הנאמנות של מסתם היהודי בדק היא יותר חזקה מהספקות שלך. זה לא יאמן. הלכה פשוטה. הגמרא מביאה את הדיון הזה, נשארת בבעיה, בתיקו, והרמב"ם פוסק. המזכיר בית סתם בארבעה, אתה ראית בחזקת בדוק, ואינו צריך לבדוק. כל אחד ידוק. כן. הרגשה. אתה לא סומך? לא אמרו לי. מדהים. עכשיו זה ממשיך, תראו הלאה.
זה עושה אותנו בגלות.
מה זה?
עושה אותנו בגלות, סופק עלינו.
כן, כן.
איזה חוסר אמונה יש
לך. איזה חוסר אמונה יש לך בשני. ואינו צריך לדעות. ואם הוחזק זה המזכיר שלא בדק, זה דבר אחר, אני יודע שלא בדק, אז לא מוכף מכל רעיון כזה. הוא אומר, אני בודק חמץ בחנוכה, מה זה מעניין אותם? אני לא קשור לסוגיה. הוחזק שלא בדק, אתה לא צריך לטיפש. אם הוחזק זה שלא בדק, רגע. ואמרו אישה או קטן, הוא הוחזק שלא בודק. אבל אז הוא בדקנו. עכשיו בדרך כלל קטן לא נאמן. לעדות צריך שניים ואישה לא מעידה. כאן הרי אלו נאמנים שהכל נאמנים על ביאור חמץ. והכל קשרים לבדיקה, ואפילו נשים ועבדים וקטנים, אבל אם הכוונה היא ילד נעני, שנמצא את היהודי, והוא שהקטן הזה שדיברנו עליו, שיהיה הקטן הזה שיהיה בודעת לבדוק. ברור שאם זה בא ילד של שלוש ואומר לי בודקתי, אז אני אומר לו משהו זכר. אבל צריך שיהיה בודעת, אבל ברגע שיש בודעת, הוא אומר לו נאמן. המזכיר בית לחברו. אם עד שלא מסר לו המפתח חל 14, עכשיו הלכה מאוד מעניינת שקשורה גם לדיני ממונות. היא מעניינת. אני בא וסוחר בית לחבר. עכשיו המזכיר הזה מסר לי את המפתח ב-14. כלומר ליל י"א אצל מי זה היה? אצל המזכיר. על המזכיר לבדוק. הוא חייב להביא לי את זה כשהוא בודק. ואם מי שמסר המפתח חל 14, כלומר הוא מסר את המפתח כבר ב-13, על הסוחר לבדוק. עד כאן הגיוני פשוט, נכון? המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק, הוא הזכיר בי בחלקה שהוא בדוק. ונמצא שאינו בדוק, עבדו עליו. על הסוחר לבדוק, זה ברור, ואינו מקח טעות, כלומר לא יכול לבוא לסוחר מחר ולהגיד לו, אני לא רוצה לשלם לך. כי עבדת עליי, אני לא הייתי בא לבית שהוא לא בדוק. למה? אינו מקח טעות, למה? אומרים חז"ל, כי נוח לו לאדם שיקיים מצווה בעצמו בממונו. ולכן יכול לטעון המזכיר, אני לא אמרתי לך שזה בדוק, אתה אמרת שזה חזקה שהוא בדוק, כי אתה סומך עליי, אני מביא טוב, אני בטח מזכיר בית בדוק. הזכרתי לך ב-14. אבל אני בניתי על זה, בסדר? אני בניתי על זה, הזכרתי את זה לפני 14, אתה יצא תוגעת לך שזה בדוק. אני בניתי על זה שאתה מעדיף לעשות את המצווה בעצמך. בטח בטח. אתה רוצה להיות שקט, אתה רוצה להיות רגוע, לא בנית על זה שאתה, ולכן זו המטלה, אתה לא יכול לטעון שזה מקח טעות כל העסק ואתה לא משלם, אין לך טענה. גם המוניקי. אפילו במקום, מעניין מאוד עכשיו, שבודקים בשכר, יש מקומות כאלה שיודעים מוגבים והכל, אז סוחרים מישהו ומשלמים לו. אפילו במקום שבודקים בשכר, ואז יכול הסוחר לטעון מה זה שייך ולא מצווה בי. הרי אתה יודע שבודקים בשכר. הזכרת לי, תבדוק, תגיד שזה היה בדוק, שהרי מצווה הוא עושה. ונוח לו לאדם לעשות מצווה בממון שלו, מאשר לסמוך על המזכיר שהוא עושה את זה לשם. וההלכה החותמת, המפרש בים, המפרש מנסח הרמב"ם, ולא המפרש משכון מפרט, המפרש זאת אומרת פורש למדינת הים, נוסע. לא נוסע, נוסע פורש, נוסע המפרש בים והיוצא בשיירה. זו הלכה מאוד חשובה עכשיו, והיא גם מדהימה. דיברנו מקודם על זה שכמובן כמה מחמירים בחמץ. אז הזכרנו שיש חמץ שעבר עליו הפסח. אמרנו שזה דבר פיני חמץ שעבר עליו הפסח. חמץ שעבר עליו הפסח, והזכרנו שאם אדם יש לו חמץ ברשותו, הוא לא יודע מזה בכלל. אנוס, בטעות. הזכרנו את הדוגמה שאדם יורש דירה, והוא לא יודע שבכלל יש שם את הדירה הזאת. הוא יודע על הירושה רק אחרי פסח. אבל בדירה יש מאפייה. המאפייה הזאת זה חמץ שעבר עליו הפסח. זה דבר מופעל, אין דברים כאלה, החומה. בסדר? רק בחמץ. אז הוא עבר, קונסים של חמץ שעבר פסח, כדי שלא יבוא פעם הבאה להשאיר חמץ, בסדר? אז מצד אחד, אחרי פסח יש חמץ שעבר עליו פסח. מצד שני, לפני פסח יש גם הלכה מרחקת, ותגעו אותה. המפרש בים והיוצא בשיירה, תוך 30 יום זקוק לבדוק. כלומר, 30 יום לפני פסח, ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, אז כבר חלה עליו חובה בדיקת חמץ. אני לא אהיה בפסח פה. אני לא אהיה, אבל אני חייב לבדוק, כי אתה יצאת מהבית כאילו בפסח. איזה עוד פסח? 30 יום לפני. חובה ביאור חמץ כבר חלה עליך. זה מעניין מאוד, ולפני ואחרי. קודם 30 יום, שנייה אחת, קודם 30 יום, אינו צריך לבדוק. כלומר, אם הוא יצא לפני 30 יום, לא צריך לבדוק. כמובן כל זה למה? כי דעתו לא להיות בבית בפסח. אני לא מדבר אם דעתו בבית בפסח חל עניות. טוב? ואם דעתו לחזור קודם הפסח, צריך לבדוק ואחר כך יצא. אדם נוסע בראש חודש ניסן לעשרה ימים. זאת אומרת, אני אחזור, אני אבדוק. לבדוק ותצא. למה? שמה הטיסה תתעכב, אתה תחזור ערב הפסח בין השמשות, לא יהיה לו פנאי לבאר. ולכן תבדוק, זו הלכה מאוד חשובה. כי לכאורה האדם אומר, אז מה יש לבדוק בזמן? נכון, תזורת השם בזמן, תבוא ותבדוק שוב וכל דבר. עכשיו אתה צריך לעשות את המילה. זהו. הוא מברך בליל י"ד, למה? כי לברך הוא יכול גם במקומו. בכל מקום שהוא נמצא יש לו חמש. אז שבמקום שהוא נמצא והוא עושה את המילה חמש, שיברך. יש בלילד על זה, הוא יהיה בעולם. בסדר? ואם אין דעתו לחזור, אין צריך לבדוק. בסדר? יוצא הרבה לפני, ואין דעתו לחזור, לא צריך לבדוק. וכן העושה ביתו הוצאה. מה זה עושה ביתו הוצאה? עושה ביתו הוצאה, הבית שלו זה המחסנים של... מחסני מזון. הוא עושה ביתו הוצאה, יש לו סכין, יש לו הכל. תוך 30 יום זקוק לבדוק. ואחר כך כונס אוצרות לתוכו. כלומר, הוא אוסף לתוכו תבואה, פירות, לתוך ה-30 יום צריך לבדוק, ואחר כך כונס את האוצרות לתוכו. קודם 30 יום, זה תלוי. אם דעתו לפנותו קודם הפסח, את כל האוצר הזה הולך לעשות סדר לפני פסח, צריך לבדוק, ואחר כך עושה הוא אוצר. ואם אין דעתו לפנותו קודם הפסח, אז אינו צריך לבדוק, כי החמץ שנמצא תחת כל הפירות, נניח שיש חמץ מתחת לתבועות ולפירות, אז החמץ הזה שנמצא תחת כל התבועות, אין דעתו הרי לפנותו בכלל קודם הפסח, את כל האוצר, הוא לא מתכונן להיכנס, זה סגור לו, הוא יצטרך לבוא עוד חצי שנה. אז החמץ הזה נחשב כמו מבורר, בסדר? וממילא הוא לא צריך לעשות בדיקה. עד כאן הפרק השני שאותו אנחנו למדנו היום לכבוד שבת קודש, בעזרת השם, במקביל הרמב״ם שאנחנו ממשיכים ללמוד בסיום ספר האהבה, אנחנו ממשיכים השבוע ללמוד גם ללכות חמץ ומצה לקראת פסח. שבת שלום וחג שמח עלינו ועל כל ישראל. Hey, nine, 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 nine.